תשעה באב, תמיד אוהבים לדבר חורבן ירושלים, בדגש על חורבן בית שני, אני באופן, גם לפני שנתיים, אני חושב, הנטייה שלי, הרי עם ישראל משופע באסונות ופגעים וחורבנות. לא רק בית שני, שכולם מדברים, אז מדי פעם אני רוצה לקחת דברים ככה, להביט מדברים אחרים, והם לדבר על חורבן שומרון, ממלכת ישראל, מה שנקרא עשרת השבטים האבודים, מה קרה להם בעצם. כבר אני אתן למה שנקרא כלכלן ספוילר, לא קרה כלום. הם פה בינינו. אני ארחיב אחרי זה, אני אסביר איך למה זה ככה. עכשיו, בדיעבד כל הסימנים היו שם. תמיד הסימנים בדיעבד נמצאים. כאילו, אתם יודעים, מאוד קשה לתפוס תהליכים בעת התרחשותם. צ'רצ'יל יש פעם בשלושה ארבעה דורות, מי שמזהה בזמן אמת את ה... ודרך כלל תמיד לועגים ומזלזלים ולא מאמינים. או ירמיהו כזה, גם כן, חורבן בית, בית ראשון. ובעצם המלך הגדול, ירובעם השני, 784-748, לפני הספירה, כל התאריכים לפני הספירה, הבן של יואש הביא בעצם את ישראל לשיא גדולתה. כתוב, הוא, זה ירובעם, השיב את גבול ישראל מלבו חמת, זה אמצע בקעת הלבנון, עד ים הערבה, ים המלח. כלומר, באמת, השיא ההתפשטות הריטוריאלית של ממלכת ישראל, במקביל אגב, ממלכת יהודה הדרומית התחזקה, הוא, מסופר על עוזיהו, בנה את אילת וישיבה ליהודה, כלומר, יש לנו רצף. למסתר טריטוריאלי מים סוף עד הים התיכון, עבר הירדן, באמת, שיא הבחינת ההתפשטות. ואגב, חשוב לציין, בניגוד גמור למה שהמקרא מספר לנו, הממלכה הגדולה והחזקה והחשובה והעשירה, ממלכת ישראל, לא ממלכת יהודה. ממלכת יהודה הייתה קטנה, שולית, הררית, נידחת, למעשה רק שממלכת ישראל חרבה, ממלכת יהודה הצליחה לפרוץ אל המרחב, גובלת במדבר משלושה כיוונים, משני כיוונים, סליחה, שום דרך מרכזית, ממש, הערת שוליים בהיסטוריה, למעשה. אבל התמזל מזל, ומי שערך את התנ"ך, זה אנשי יהודה. אז אנחנו מקבלים את כל התמונה מנקודת מבט הירושלמית היהודאית הדרומית. בקיצור, אמרתי, ירובעם מביא את המלאכה לשיא גודלה, ומי עשית תמיד הדרך מוליכה למטה, ככה זה. למעשה, הוא היה מלך היציב האחרון, ובדור, שני דורות אחריו, שני תהליכים קרו. אחד, אי-יציבות פוליטית, מלכים נרצחו אחד אחרי השני. ודבר שני, האימפריה האשורית פתאום עולה לגדולה שוב, וכשני התהליכים האלה נפגשו, המלכה חרבה. כלומר, כי אחד ועוד אחד שווה שתיים, ככה זה. זכריה, הבן של ירובעם, כתוב, בשנה 38 לעזריה הוא מלך יהודה, מלך זכריה בן ירובעם ישראל בשומרון, שישה חודשים, חצי שנה. בדרך כלל, אבא שלו מלך 41 שנה, ולפני זה מלכו 15, הוא אחרי חצי שנה נרצח, זה לא שהוא מת צעיר או משהו כזה. יש פה איזה גם בעיה, כל הנתונים הכרונולוגיים לא מסתנכרנים פה, זה בכלל ספר מלכים הוא ספר מבורדק מאוד מבחינה כרונולוגית. אפילו רשי, באחד הפירושים שהוא אומר, ואינני יכול להסבירו, אלא בשיבוש סופרים. עם רשי ירם ידיים, שתבינו עוד כמה מצב חמור, ורשי מסביר הכל. בהמשך כתוב בזכריה, ויקשור עליו, על זכריה, שלום בן יבש, והיקהו קבל עם, בתרגום השבעים, בתרגום התורה לעברית, כתוב יבלעם, שזה יותר מתאים, כי יבלעם זה מקום ליד ג'נין, קבל זה מילה ארמית, הרבה יותר מאוחרת, יש פה איזה טעות סופר, וימיתהו וימלוך תחתיו. ויתר דברי זכריה, הנם כתובים את ספר דברי הימים למלכי ישראל, הוא דבר אדוני אשר דיבר אל יהוא לאמור, בני רבים ישבו לך על כיסא ישראל ויהי כן. למעשה זכריה נרצח על ידי בחור בשם שלום בן יבש, אומרים שהוא כנראה אולי מישהו העיר יבש, יבש גלעד, יכול להיות. וכמו שנאמר, בדם ואש שלום עליו, בדם ואש שלום נפל. שלום בן יבש מלך בשנת 39 שנה לעוזיהו מלך יהודה, וימלוך ירח ימים בשומרון, חודש. ועל מנחם בן גדי, אולי משבט גד, מתרצה ויבוא שומרון, ויחד שלום בן יבש בשומרון, וימיתו וימלוך תחתיו, ואת דברי שלום בקשרו אשר קשר, הנם כתובים על ספר דברי ימים במלכי ישראל. כלומר, עלה, מלך חודש, נרצח.
איפה הייתה
שומרון. שומרון וסבסטיה. סבסטיה. היה כפר סבסטיה, שזה שימור השם סבסטי, שהורדוס בנה שם עיר, אז...
רק אחר כך עברו לישראל.
לא, ישראל הייתה בעצם... שלום. ישראל הייתה הבירה המשנית. שומרון זה הבירה הראשית, ישראל היא הבירה המשנית. ובקיץ, בשומרון נעים, בחורף שומרון קר, יודעים מזרדו דבר ירושלים ולחיש. בירת קיץ, בירת חורף, זה פחות או יותר, זה ה... בקיצור, מלך עלה, חצי שנה נרצח, אחרי חודש, המחליט שלו נרצח. כל דעלים כבר, נכון? אתה התחלת, מה שנקרא. עכשיו, רואים פה אגב מעורבות כל מיני גורמים, אולי מייבש גלעד, אולי משבט גד. עבר הירדן מתחיל להיות מאוד מאוד דומיננטי, בדרך כלל הוא כזה מחוז נידח, אבל מתחיל להיות מאוד דומיננטי. אתם יודעים שהשלטון המרכזי מתרופף כשהפריפריה מתחילה לעשות, לשלוח את הנציגים שלה. עכשיו, מנחם הבין בדיוק מי הבריון החדש בשכונה, וכך נכתב, זה תגלת פילסר השלישי מלך אשור, בא פול מלך אשור, פול זה השם הבבלי שלו, על הארץ, ויתן מנחם לפול 1,000 כיכר כסף להיות ידיו, להחזיק איתו, להחזיק הממלכה בידו. 1,000 כיכר, כיכר זה 30 קילו. בעצם מנחם קנה את השלטון. בא המלך הריבון, אומר, טוב, אני אהיה מלך, אני אשלם לך, תאשר את המלוא. הוא אומר, בסדר. חסך עצמו מסע צבאי, אומר, עדיף לו, הרי האשורים תמיד העדיפו להעסיק מלך מקומי. במקום לכבוש ומצור, מה שהם יעשו בסוף כשלא תהיה להם ברירה. ולהחריב וגלות וזה, שיהיה להם קבלן משנה מקומי שהוא יטפל בעניינים. ומנחם זה מה שהוא עשה. ומנחם הלך 10 שנים, והוא המלך האחרון שמת בכוחות עצמו. שם שינוי, כי לפניו ואחריו גם נרצחו. הבן שלו גם כן עבר לעולם האמת בטרם עת. בשנת 50 שנה לעזריה מלך יהודה, מלך פקחיה בן מנחם אל ישראל בשומרון 2. והקשור אליו פקח בן רמיהו שלישו, שליש זה העוזר, זה לא קצין כוח אדם, כמו השליש הצבאי של ראש הממשלה, ויקהו בשומרון בארמון בית המלך את ארגו ואת האריה, ויבו 50 איש בני גלעדים, אנחנו רואים עוד פעם, עבר הירדן נורא דומיננטי, וימיתהו וימלוך תחתיו, ויתר דברי פקחיה וכל אשר עשה, הינם כתובים בספר דברי הימים למלכי ישראל. השנתיים למעשה זה שנה וחלק משנה. עכשיו, אני רוצה להזכיר, בימי קדם, בארץ, את השנה התחילה בניסן, א' בניסן, וגם מלך, המונמץ, מתחיל לתקטט ב' בניסן. אבל מה לעשות שרוב המלכים לא מתים בכ"ט באדר, אלא באופן אקראי. ואז יש שתי שיטות. אם מלך עבר א' בניסן בחיים, באמת בבית בניסן או ג' בניסן, כל השנה נספרת עליו, והיורש שלו, בעצם א' ניסן הבא מתחיל לתקטט. השיטה השנייה הפוכה, מלך שעבר כל השנה ומת בכ"ד באדר, והיורש שלו מלך 3 ימים, אז כל השנה נספרת על היורש. אז למעשה, כל פעם שעוברים א' בניסן, בעצם המונה מתקתק אחד. עכשיו, לפעמים השיטות מדרבבות, ואז מלך תיאורטי שעלה שבוע לפני א' בניסן, ובאמת שבוע אחרי, יכול לקבל 2 שנים. למרות שבפועל הוא מלך 2 שבועות. זה גם מסביר חלק מהקשיים הכרונולוגיים בספר מלכים. כאילו, מה שנקרא ראשית מלכות, לפני, אחרי, עדיין יש שם ברדק.
עכשיו, ספרו לזמרי.
7 ימים. אפילו לא שנה. כשזה פחות משנה מציינים, ירח או... זה היה בין א' בניסן, היה א' בניסן. כלומר, הוא לא הצליח לעבור בחיים א' בניסן, אז לא קיבל שנה. גם, 6 חודשים, כלומר, אם הוא עבר זה, אז הוא כתוב מהלך שנה, או מהלך בדרך כלל 2 שנים, אני מבין לו. ובואו, נחזור לרצח, אגב, עוד פעם, אנשי הגלעד מעורבים ברציחות האלה, כתוב ארגוב ואריה, אין לנו מושג מה, יחידות צבאיות, כל מיני, אתם יודעים, על מה שאנחנו יודעים אפשר לכתוב, מה שלא יודעים אפשר לכתוב הרבה מאוד. כלומר, כמה שלא יודעים, אז אתם יודעים, הרי הקידום באקדמיה זה לפי קילו. אז אנשים כותבים, 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 הרוב שטויות, אבל בסדר.
דמיון.
מה?
יש דמיון.
כן, כן, הדמיון. הדמיון, עכשיו, פקח, הוא ניהל מדיניות, מה שנקרא, קצת מדיניות הרפתקנית, הוא בעיקר טיפשית מול האשורים. ומה קרה? בימי פקח מלך ישראל, בא תגלת פילעשר מלך אשור, ויקח את עיון ואת אבל בית מעכה, זה באזור אפולה, עיון זה מרג'ה עיון, ואת ינוח ואת קדש ואת חצור ואת הגלעד ואת הגלילה, כל ארץ נפתלי, ויגלם אשורה. בעצם מלכת ישראל איבדה את הגלעד, את מישור החוף, את הגליל, ורק אזור שומרון נשאר בידי פקח. בעצם הממלכה איבדה בערך 80% מהשטח שלה. כלומר, פקח נהיה ראש עיריית שומרון רבתי ולא יותר מזה. הסיבה שהאשורים הגיעו כי הוא... פקח הוא לא הטיפש, נגיד. הוא הבין שהאשורים מתקדמים והוא ניסה לארגן איזושהי קואליציה אזורית. עכשיו, כמה דורות קודם הייתה קואליציה כזאת, קרב קרקר עם הדד עזר ואחיו הישראלי, שעצרו את האשורים בקרקר שבסוריה, והוא אמר, בוא נעשה אותו דבר. אבל הוא לא הבין שהנתונים השתנו. כי אם פעם האשורים היו באים, בוזזים והולכים, הפעם הם באו כדי להישאר. ומה עוד שהמכונות המלחמה שלהם, אומרים, תמיד אומרים, מדינה, צבא שיש לו מדינה, זה נכון במקרה הזה גם. כמו אימפריה רומית, צבא שהייתה לו מדינה. באמת, הצבא האשורי באמת היה אחד הצבאות החזקים והרציניים, והם דרסו כל דבר ש... והסיבה שהם קרסו בסופו של דבר, כמו תמיד, בעיות פנימיות, ואז האויבים מבחוץ, ככה זה, ההיסטוריה חוזרת בעצמה. ואז כתוב, אז יעלה רצין מלך ארם, ופקח בן רמליהו ומלך ישראל, ירושלים למלחמה, ויצור על אחז ולא יכלו להילחם. הם פשוט ניסו לצרף אותו, הוא לא רצה, כי הוא הבין למי יש את הנבוט הכי גדול בשכונה, אמר, אני לא מתעסק עם האשורים. וישלח אחז מלאכים אל תגלת פילסר מלך אשור לאמור, עבדך ובנך אני, הלב הושיעני, מכף מלך ארם ומכף מלך ישראל הקומים עליי. ויקח אחז את הכסף ואת הזהב הנמצא בית אדוני ובאוצרות בית המלך, וישלח למלך אשור שוחד. המילה שוחד בתנ״ך יש לה משמעות מאוד, קונוטציה מאוד מאוד שלילית. כלומר, הסופר נורא לא אהב שהוא התבסס על מלך זר ולא על אדוני אלוהי ישראל, אז זה שוחד. שוחד יעבר עיני צדיקים וסלב וחכמים. באמת, זה מילה לא מקרית, יש לה משמעות מאוד שלילית. וישמע למלך אשור, ויהיה למלך אשור על דמשק, אל דמשק לך, ויתפסיה ויגלה הקירה ואת רצין המית. כלומר, תגלת פילסר רחמסה למערב, בהזמנת אחז או בלעדיו, כלומר, סביר שאם אחז או בלעדיו הוא היה מגיע. מתה פה איזה תירוץ, איזה סיבה, אחז פשוט הבין. אמר, עדיף להיכנע, אני אתן לו את הארנק מיוזמתי מאשר יבוא ויגשדוד אותי. הנה, כך, אני מרצוני חופשי, נותן לך את הארנק שלי. אל תשדוד אותי. כך, זה הרעיון. ואז תגלת פילסר, מה, הוא כותב בעצמו, מלחמת מתנבל מערבד, סניפ ומבית עמון, יש פה עוד רשימה, יואחז מיהודה, כוס מלך מידון וכו' וכו', עוד כמה, ואז הוא זהב, כסף, בדיל, בדיל נורא חשוב, כוסים איזה ברונזה, ברזל, עופרת, בגדי צבעונים, יש פה איזו רשימה שלמה, כלומר, אומר, באתי, בזזתי, ונשארתי. בדרך כלל הלכתי, אבל פעם גם נשארתי. כנראה בגלל אובדן השטחים, מלכת ישראל, שטחים, איבוד שטחים, בעיקר איבוד אוכלוסייה, יש לזה משמעות כלכלית מאוד כבדה. בימי קדם, אם כבשתי שטח, נטול אנשים, לא עשיתי כלום. מי שעניין אותי זה אנשים, לא השטח. אנשים שיעלו לי מיסים וש... איפה הכסף? הרשטחים הוא, אני יכול לכבוש את כל המדבר הסורי כמה שאני רוצה, זה לא עוזר לי. כאילו, אני צריך אנשים, השטח. בסדר. ומה מסופר על פקח? בעצם, כי המלכה חטפה מכה רצינית, ויקשור קשר הושע בן אלה, סליחה, בן אלה, על פקח בן רמליהו, ויקהו והמיתהו וימלוך תחתיו, בשנת 20 ליותם בן עוזיה. עכשיו, הושע, אנחנו לא יודעים עליו כמעט כלום, כתוב בשנת 12 לאחז מלך יהודה, מלך הושע בן אלה בשומרון על ישראל, 9 שנים. כלומר, יש לנו פה מלך שרצח ואמר, אוקיי, אני קנה לאשור כנראה, כדי להציל את המלכה. כאילו, הוא חולה נפש, נלחם באשורים, אנחנו צריכים לרצוע. יש לנו מלך שבעצם ניהל מדיניות כושלת, ואם לא נוריד את המשוגע הזה, הכל, המועדון יישרף, נהרוג אותו ונשנה את המדיניות. ולצים לזכור את זה, כי מלך הרי, ההגדרה של מלך, זה שליט לגיטימי לכל ימי חייו, לגיטימי בחסות האל. ורק כשמלך מת, מישהו אחר יכול להיות מלך. או האל יכול לתת חסות רק למלך אחד בו זמנית. למשל, רק אחרי שרוח אלוהים שרה משאול, אז היא עברה לדוד. אי אפשר גם וגם. גם דוד, מסופר בסיפור עם אבישי במערה, אמר, בוא אני אקה את שאול, ואז אומר לו, שאל תיגע בו, מי יקע את משיח אדוני וניקה? כלומר, לא נוגעים במלך. זה חלק, אגב, התפיסה שהמלך הוא בחיר אל, עזרה לחלק מהמקרים למנוע רצח, את רצח המלך. סוג של אחד ממנגנוני הגנה, ולכן כל מי שרוצה לרצוח מלך, משיג מראש אישור מהאל, איזה נבואה, אחיה השילוני כזה, יהיו בן חנני, שהשושלת מותר להרוג אותה, כי זה רצון האל. אגב, כל הרציחות פה אין, איך אומרים, כשאחד רוצח את השני, אז לא מתעסקים בזוטות כמו להשיג אישור אלוהים. גם העניין שגם משה בעצם הפך למלך וסל של תגלת פילסר. גם תגלת פילסר כותב, את פקח מלכם הרגו ואת הושע כמלך נמלכתי עליהם. ואתם יש פה ברית בין וסלים. עכשיו אני רוצה קצת הרחבה, שבימי קדם, גם היום אגב, הבריתות או הסכמים נחלקו לשני סוגים. יש ברית בין שונים וברית בין שווים. ברית בין שווים זה כששני הצדדים שווים בכוחם פחות או יותר, וההתחייבויות שוות או דומות פחות או יותר. ההתחייבויות זה בדרך כלל שיקולים צבאיים, שיקולים כלכליים, למשל יהודה וישראל, בבל ואשור, מצרים וחתי, כלומר שתי המדינות פחות או יותר, שני הגופים פחות או יותר שווים, אז זה דומה. עכשיו, ברית בין שונים היא יותר נפוצה, כי יש צד אחד חזק, צד אחד חלש. כאשר כפועל יוצא של העוצמה, גם ההתחייבויות שונות. עכשיו, הצד החלש מתחייב, קודם כל הוא מכיר בריבונות של החזק, הוא מעלה מס לחזק והוא לא פונה לחזק אחר. אם תרצו, הדוגמה הקלאסית, מאפיונר ובעל בסטה. מאפיונר מכיר את זה השטח של... הבעל בסטה מכיר שזה בסוף המאפיונר, מעלה, משלם לו דמי חסות, פרוטקשן, ולא פונה למאפיונר אחר. והחזק בתמורה מגן על החלש. הוא גם נותן משהו. בדיוק אגב, מה שאחז ביקש מתגלת פילסר, מה הוא כתב לו? עלה והושיעני מכף מלך הרב ומכף מלך ישראל הקומים עליי. הנה, אני כפוף לך, בוא תגן עליי. וזה בדיוק מה שתגלת פילסר עשה. הוא מעלה לו מיסים, וכל אחד קיים את, את ההתחייבות שלו. אם אתם זוכרים את הסיפור על יהושע והגבעונים, הרי הגבעונים כרתו ברית עם בני ישראל, ככה מסופר. ואז מלכי המורים נלחמו בגבעונים, מה הגבעונים אמרו? שלחו ליהושע, בוא תציל אותנו. כרתנו ברית, בוא תציל אותנו, תעמוד בהתחייבות שלך. וזה בדיוק כמו שבני ישראל עשו. עמדו בית, הצד החזק בא להגן על החלש. ועכשיו, למשל, דוגמאות לבריתות בין שונים, למשל, יהודה בבבל, תרצו, ישראל ארצות הברית היום. כן, זה גם, זה ברית בין שונים, אגב, במקרה של הפרת הברית, הצד החזק יעניש את הצד החלש, למען יראו ויראו, זה מה שאשור עשו לישראל, זה מה שנבוכדנצר יעשה לצדקיהו, שיפר איתו בברית. כלומר, כל פעם שהאם החזק יח... בבריתות האלה בדרך כלל לא מציינים מה עם האנשים, מסיבה פשוטה. כי החזק עושה מה שהוא רוצה. אם הוא לא מספיק חזק, העונש לא יצא לפועל. ואם הוא חזק, הוא באמת עושה מה שהוא רוצה. בניגוד לעונשים, הסנקציות שברית בין שווים. ונחזור להושע ברשותכם. בשנת 12 לאחז מלך יהודה מלך הושע בן אלה בשומרון על ישראל 9 שנים. עליו עלה שלמן 10 מלך אשור, שלמן 10 החמישי זה היורש של תגלת פילסר הבן שלו. ואילו הושע עבד וישב לו מנחה. הנה, ברית, אמרנו, ברית בין שונים. עבד ומשיב לו מנחה, מעלה לומזים. וימצא מלך אשור בהושע קשר, אשר שלח מלאכים אל סור מלך מצרים, ולא העלה מנחה למלך אשור כשנה בשנה. עוד פעם, פנה לחזק אחר ולא העלה את המיסים. הפר את הברית, במילים אחרות מרד. ויעצור מלך אשור ויעשהו בית כלא, ויעל מלך אשור בכל הארץ, ויעל שומרון ויצר עליה 3 שנים. בשנת התשיעית להושע לחד מלך אשור את שומרון, ויגל את ישראל אשורה וישב אותם בחל ובחבור, נהר גוזן וערי מדי. כלומר, באזור צפון מסופוטמיה, המזרח, טיפה דרום ערב איראן של ימינו. כאילו, בשני אזורים נפרדים, אנחנו נסביר למה הם עשו את זה. אמרנו, הושע היה כפוף לאשור, אבל אפר את תנאי הברית, כתוב, היה עבד, השיב לו מנחה, הוא שלח קשר מלאכים אל סור מלך מצרים, בקיצור, הוא פנה לחזק אחר ולא עלה לו מיסים, מרד. ואתם יודעים, הרבה פעמים שהמרד לא חייב להיות פעילות צבאית. מספיק שלא משלמים מיסים. לא פעם אגב, מחאה אזרחית, מה אומר? אני לא משלם מיסים, מרד מיסים. כי אני לא מכיר בריבונות של המדינה, אני לא משלם מיסים עכשיו. אוקיי. עכשיו, בהושע לא, פנה לא במקרה, הוא פנה למצרים, המעצמה המתחרה. יש את ה... במזרח הקדום היו תמיד שתי מעצמות. מעצמה דרומית ומעצמה צפונית. המעצמה הדרומית לא, תמיד היא מצרים. לא זזה. המעצמה הצפונית יכולה להיות אשור, יכולה להיות חתי, יכולה להיות בבל, יכולה להיות מיטני, כל פעם מתחלפת, אבל המעצמה הדרומית לא זזה. וברור שפונים למצרים, כי מצרים מאז שתחוצמיס השלישי סביב 1550 כבש את הארץ ועשה את הפרובינציה המצרית, תמיד ראתה בארץ ישראל, עד היום אגב, את החצר האחורית שלה. תמיד הם נורא מעניין אותה מה קורה פה. מסיבה פשוטה שהם יודעים, כי בימי קדם הרי מצרים ארץ מאוד מאוד עשירה. כלומר, עם כל הכבוד ליהודה וישראל, בעצם הפרס הגדול של האשורים ושל הבבלים, שלא אלה ולא אלה הצליחו לכבוש אותה, סליחה, האשורים הצליחו, אבל אחרי זה הסליחו, זה מצרים. הזהב, זהב מאפריקה, שנהבים, חיטה. והמצרים, למה שאני אלחם איתם? עדיף לעצור אותם כמה שיותר רחוק. אז כל פעם שיש הזדמנות, הם שולחים צבא לארץ ישראל. אז הם שלחו, ניסו לעזור לו פה, ואחרי זה עם... בימי חזקיהו, הצבא המצרי שלח כוחות לעזור ליהודה, ועוד פעם, בימי צדקיהו, הצבא המצרי שלח עוד פעם כוחות. כלומר, אם אני יכול להסיק את האויב שלי שם, מעבר למדבר סיני, מה טוב. כלומר, כי מדבר סיני הוא מחסום רציני, אבל הוא לא בלתי אוויר. יהודה, תפשו אותם. רק פעמים, כלומר, פעמים נדירות, אבל זה אפשרי. אז הם תמיד מעדיפים כמה שיותר רחוק. עכשיו, מסופר שהוא שלח מלאכים אל סור מלך מצרים. הבעיה שאנחנו גם לא יודעים מי זה הסור הזה. אין אף מלך שמתאים בשם הזה מאותה תקופה בכלל שקוראים סור. אז יש כאלה שאמרו שזה לא סו, אלא סאו, שזה שם של עיר במצרית, ובעצם אל סו, אל מלך מצרים, ואחת הפעם אל אחת נפלה, תוצאה מטעות מעתיק. כך או אחרת, יש פה, הסדר הוא טיפה משונה, כי כתוב שהושע מרד, ואז הוא נעצר, והוא שם בבית הכלא, ואז שומרון הושמה במצור, ואז שומרון חרבה. כתוב, ויצאו מלך אשור ויעשהו בית כלא, והיה על מלך אשור בכל הארץ, והיה על שומרון ויצר עליה 3 שנים, ושם שית להושע לאחד מלך אשור עוד שומרון. אבל לכאורה שלבים 4-5 צריכים לבוא לפני שלבים, 2-3, קודם כל מצור, ואז כיבוש, ואז חובה, ואז תופסים את המלך, ואז שם אותו בכלא. תראה, כנראה הסיבה ככה שהסופר המקראי, בדומה לסופרים האשוריים, הוא כותב בתבניות. קודם כל מספר מה קרה למלך, ואז מה קרה לעיר שלו. למרות שבדרך כלל זה הפוך. כי המלך הוא העיקר, הוא החשוב. ברגע שהמלך נפל, שחמט כזה. אם המלך נפל, אז הכל נפל. ובכרוניקה הבבלית, כרוניקה זה תיאור, זה כתיבה ספרותית, שנורא תמציתית. שנה, מה קרה? די קצר, כאילו, אירוע הזה... שנה שתיים, תגלת פיל עשר, בחודש טבת הלך לגורלו. 18 שנה מלך תגלת פיל עשר בארץ עקד ואשור. מהן שנתם היה מלך באקד, כלומר ארץ בבל. בחודש טבת, ביום כ"ה, שלמן עשר בארץ אשור ואקד היה למלך. הוא הרס את שומרון. הוא מלך 5 שנים, אבל הכיבוש שומרון זה האירוע המרכזי בימיו של שלמן עשר ה-50, ולכן זה האירוע המרכזי. הוא היה מלך כנראה מאוד, כשהוא עלה לשלטון, הוא כבר היה מאוד מבוגר, מלך 5 שנים, מעט יחסית, ומת.
זה ממקור בבלי?
מקור בבלי. עכשיו, האירוע הזה נזכר... מה?
איזה שנים?
אנחנו מדברים על השנים 748 זכריה הנרצח ו-722 שומרון חרבה. יש לנו פה בעצם מ-750 עד 720. כל מה שאני אספר זה קורה בתוך 30 שנה. וזה נורא אינטנסיבי, 30 שנה זה גם המון וגם מעט. כאילו, יש תקופות שלא קורה שום דבר בעצם. אבל עלינו מצד שני, אנחנו חיים במדינה של 30 שנה בישראל, ואנחנו מה קרה פה 30 שנה האחרונות, כאילו, בוא נגיד לך, במקומות אחרים זה קצב גיאולוגי לעומת מה שקורה פה. עכשיו, זה נזכר בכרוניקה הבבלית, למרות שהם לא קשורים ישירות, הרי הסיבה היא פשוטה, שחלק מאנשי בבל הובאו לשומרון כגולים, ולכן זה נורא מעניין אותם. כתוב, ויבא מלך אשור מבבל ומקוטה, בבל זה מרכז עיראק, ומקוטה ומערה ומחמת וספרווה, ויושב בערי שומרון תחת בני ישראל, וירשו את שומרון וישבו בעריה. עכשיו, אירוע שהבבלים נזכר באופן, כמו שאותנו נורא מעניין, אם יש איזה, שומעים על איזה ישראלי שבעמק הסיליקון שמחר עשה איזה סטארט-אפ מטורף, וואלה, זה מעניין אותנו. לא נראה מזה אגורה אמנם, אבל זה מעניין אותנו, כאילו, ישראלים בעולם שקורא להם משהו, זה מעניין אותנו. אבל להצלחה תמיד יש אבות רבים, זו תופעה ידועה. וסרגון השני, שהוא יורשו של שלמן עשר החמישי, כנראה אחיו, כזה לא ברור הקשר, כנראה אחיו, אבל אנחנו לא סוגרים על זה. סרגון אגב זה, באקדית שרו כינו המלך הצודק, המלך הנכון. ובדרך כלל מי שקורא לעצמו המלך הצודק זה מי שהגיע לכס בדרכים קצת הכלכלות. הוא מחפש את הלגיטימציה, הרי אם, הרי גם שימו לב במקרא, בדרך כלל, מי שנולד נסיך ויורש את הזה, אין בעיה. אבל יש לנו כמה אנשים שהיו צריכים למשוך אותם. ואם מושכים מישהו, סימן שיש פה בעיה. את שאול משכו כי זה המלך הראשון. אחרי זה דוד משכו, למה? כי הוא לא הבן של המלך הקודם. ואת יהוא משכו כי הוא לא המלך של הבן הקודם. הוא גם כן עשה איזו הפיכה מתורבת. אם מישהו, כמו שתורכים להדגיש את הלגיטימציה ואת ההתלהבות שלו, אנחנו יודעים שיש פה יותר בעיה. גם סרגון, כנראה יש פה איזושהי בעיה. הוא הגיע, הוא כנראה לא היה צריך להיות המלך, אבל איכשהו תמרן את עצמו. שים לב מה סרגון כתב. סרתי ולחדתי את שומרון. 27,290, וכתובת אחרת כתוב 27,280. אנשים יושבים בתוכה שללתי. 50 מרכבות, בכתובת מקבילה כתוב 200. מתוכם גייסתי ואת שאריתם לימדתי משמע, כלומר לימדתי אותם איך עובדים את האל אשור. את סריסי הפקדתי אליהם, ואת מס המלך הקודם גיטלתי עליהם. דבר אגב, זה תואם את מה שמסופר במקרא, וגם את המדיניות המקובלת של האשורים. הערה לשונית, המילה סריס פה, סריס באקדית שרשי, של הראש. מילולית. זה המשרת הראשי. רק בתקופה הפרסית. עוד איזה 200 שנה, סריס יקבל את המובן המודרני שלו, של אדם נטול אשכים. פה, סריס זה המשרת הראשי. עכשיו כתוב על שיוסף הורד מצרימה, ותנו פוטיפר סריס פרו שר הטבחים איש מצרי. הוא אחד המשרתים הראשיים. ההסבר הזה, שזוכרים שיש את פוטיפר ניסתה לפתות אותו, את יוסף, כי בעלה היה סריס, לא קשור. זה לא קשור ליכולות או לחוסר היכולות שלו. סריס זה המשרת הראשי. שר הטבחים אגב, גם הוא וגם נבוזרדן זה לא השף הראשי, זה התליין הראשי. כן, לא, מטבח ובית מטבחיים, במטבח טובחים את החיות. מטבח ובית מטבחיים וטבח, זה אותו שורש, זה הכל קשור לכל. עכשיו, אז אמרנו שזה נורא מתאים למה שהאשורים נהגו לעשות בדרך כלל. סרקול קודם כל גייס לצבא שלו 50 או 200 מרכבות על צוותיהן. זאת אומרת, מרכבה, בימי קדם, הרבה מקבילים את זה לטנק, זה לא נכון. הקבלה יותר נכונה זה למטוס. מבחינת המחיר ועלות ההכשרה וזמן ההכשרה, וזה עסק מאוד מאוד יקר מרכבה. ולהכשיר את צוות המרכבה זה שעות של אימונים, וזה באמת יקר, זה כמו להכשיר טייס. תחשבו על מטוסים ועל טייסים. עכשיו, אין סיבה לקחת אוצר בלום של עשרות או מאות מרכבות ולזרוק אותו לפח. במלא אגב, אין להם מקצוע אחר. אז אמר, ביקות, עד עכשיו נלחמתם, יפה, עכשיו בואו, הוא שילם לכם מזכורות, בסדר, עכשיו אני שילם לכם את המזכורות. כאילו, התופעה אגב של לקחת, מהצבאות השבועים, לקחת יחידות צבאיות לצבא שלי, תופעה מאוד ידועה. כאילו, זה המקצוע שלהם. כאילו, זה היום נניח לקחת מתכנתים ולהעביר אותם, נניח צורך העניין, או רופאים, זה מקצוע מאוד מבוקש. אז אין סיבה ככה שיהיו מובטלים, בואו, תילחמו בשבילי, מה פתחה? במילא, אני שילם לכם יותר טוב. אגב, גם באחד הקבוצים של סנחריב רואים אנשים שלפי הקוברים שלהם כנראה הם אנשים מארץ יהודה, חיילים מארץ יהודה שנפלו בשבי וגויסו לצבא האשורי. אגב, מפה אנחנו מבינים עד כמה חיל הרכב הישראלי היה גדול וחשוב. כאילו, אני מזכיר למשל, זמרי מסופר עליו שהיה שר מחצית הרכב. מלך שבוע, אבל היה שר מחצית הרכב. כלומר, חיל הרכב היה כזה גדול שכבר התחלק בין שני מפקדים. או אחאב לקרב קרקר, מסופר שהוא בא עם 2,000 מרכבות, אולי זה 200, אבל עדיין זה המון. תראו לי, ישראל, מדינה, איך הוא? ישראל אויבים סביב לה. במדינה מוקפת אויבים וצריך צבא חזק. שום דבר לא השתנה. ומרכבות זה חלק מהותי מהכוח הצבאי. עכשיו, וכמובן עולה השאלה, מי כבש את שומרון? שלמן 10, כמו שכתוב בתנ"ך אצל הכרוניקה הבבלית, או סרגון, כמו שהוא כותב. טוב, אפשר להגיד, איך כאילו שאומרים שלמן 10, סרגון מתהדר בנוצות? לא, אתם יודעים. כאילו, אני, תוכיח שלא. כאילו, איך אומרים, התהדרות בדברים שלא עשיתי, זה לא תופעה חדשה, לא תופעה חדשה. כבר אז עשו את זה. יש אחרים אומרים שלא שלמן 10, אלא סרגון קבע, כי הכרוניקה והמקרא שנכתבו הרבה זמן אחרי אירועים, הם לא מדייקים ומייחסים את זה, התבלבלו. והשיטה השלישית אומרת גם וגם, כלומר, זה התחיל, מת באמצע, ואז הוא המשיך, או שהוא דיקה את המרד ופרץ המרד, וכל איזה צירוף אחר כזה או אחר. אני מתומכי שלמן 10, עשה משהו אחד, גם את זה לא צריך לגזול, וסטרגון עשה מספיק דברים. לדעתי, הרי בשנה הראשונה של סטרגון כנראה לא קרה יותר מדי, אז באופן די אמר, אז כדי ליצור רצף שכל שנה עשיתי משהו, אז הנה, בשנה הראשונה שלי, הרסתי את שומרון. תוכיח שלו. עכשיו, הכיבוש האשורי בכל מקום אופיין בשלושה שלבים. כל שלב תלוי באי קיום קודמו. קודם כל, משתלטים, משאירים את המלך המכהן. ניחות ברית, תשבע שבועת אמונים לי, תעלה את המיסים אליי, כמלך אשור, וזה בסדר. המלך הבעייתי מורד. מסלקים אותו, ממנים מלך ממשפחת המלוכה. אין לי כוח להתעסק איתכם, מישהו מקומי, תפה לי בעניינים, זה בדיוק מה שקרה עם נבוכדנצר. יהויקים ערד, מת, שמו את יהויקים, סילקו אותו, ואז נבוכדנצר שם מישהו אחר שיתפה לו בעניינים, את צדקיהו. וכשזה לא עוזר, כובשים, מגלים את משפחת המלוכה, מגלים חלק מהאוכלוסייה, ושמים הפקיד אשורי, או פקיד בבלי, נציב. עכשיו, ומגלים את העם, או חלק מהעם יותר נכון, מכמה סיבות. קודם כל, ברגע שמנקים את העם מאדמתו, סכנת המרד פוחדת. כולנו נשבענו לסור את נפשנו למען מדינת ישראל. אם אנחנו צריכים לעשות את זה למען בלגיה או צ'ילה, אנחנו פחות נתלהב. אוקיי, אדם קרוב את זה לעצמה, אנחנו יודעים. דבר שני, בארץ חדשה הגולים תלויים בשלטון המרכזי. ממצב של רוב הם הופכים להיות מיעוט. ולא פעם הם שמים אותם אצל אלה שאת האחים שלהם לקחו. אז הם מאוד תלויים בשלטון המרכזי, מיהיו ילדים טובים. ודבר שלישי, להכניס את שטחי האימפריה. עכשיו, אם אני מגלה אנשים, עוד פעם, תחשבו כלכלית, אם אני מגלה את האנשים, מרוקן את הארץ, הארץ לא מעלה לי מיסים. אז אני לוקח את הגולים, שם אותם אצלי, ומביא למקום אחר, מביא אנשים בסביב חילופי אוכלוסין. ואנחנו יודעים שהגלות היא לא רק עונש, אלא גם יש פה היבט כלכלי, כי גם תעודות השוריות וגם תעודות בבליות, הבבלים, מכיוון שהם סבלו עוד יותר מיטת אכלוס, אז הם רק לקחו ולא הביאו למקומות אחרים. אבל לגולים הם נתנו קרקעות ופטור ממיסים, כלי עבודה וזרעים, רק תיישבו, תפריחו את השממה, אנחנו מיסים כבר נתחשבן אתכם, אבל נעזור לכם, כלומר, כמו שאומרים, שהמדינה נורא מעודדת אנשים לעבור לנגב. רק תפתחו מפעל בנגב ואנחנו כבר אותו רעיון.
מענקים.
מענקים, כן. כלומר, תזכרו, מי שחשוב זה האנשים, לא השטח. האנשים שיעלו לי מיסים, זה מה שאני רוצה. בתור שליט האימפרטור.
אז רוצים הקוטים, או השומרונים, סלש קוטים, זה מכך זה מזה?
מאזור עיראק, תכף נדבר עליהם.
זה מהחילופי המחמים האלה?
ככה, התנ"ך מציג את זה, זה קצת מדויק והרבה לא. תכף נדבר על השומרונים, מה הם ואיפה הם. עכשיו, הגלייה הראשונה, נזכר כבר תגלת פילסר השלישי, כתוב, בימי פקח מלך ישראל, בא תגלת פילסר מלך אשור, ויקח את עיון ואת הבלד ואת בית מאחה ואת ינוך ואת קדש ואת חצור ואת הגלעד ואת הגליל לכל ארץ נפתלי, ויגלה מאשורה. כלומר, כבר, כאילו, זוכרו שהוא קיצץ נכד ישראל ב-80% בערך? אז כבר אז לקח אנשים לאשור, אמר, טוב, זה כזה סוג של כרטיס צהוב נתן להם, כפה עדינה, לא הבינו אותה. גם פקח עצמו, בכתובת של תפילת תגלת פילסר, הוא כותב, ארץ בית עומרי, ארץ בית עומרי זה מלכת ישראל, שימו לו, למרות שהיא כבר מעל 100 שנה, שושלת עומרי איננה, אבל ארץ נקראת ארץ בית עומרי, זה עומרי המפורסם אבא של אחיו, חיילי צבאו וכל אנשיו לאשור עובדתי, פקח מלכם, כנראה הרגו, את הושע כמלך עלי ממלכתי, קראנו את זה. וגם סרגון כתב 27,290 ו-280, אנשים יושבים בתוכה שללתי. הבאתי אותם אליי כשלל. אבל הזכרנו שההגדה היא דו-סטרית, כמו שכתוב, ויביא מלך אשור מבבל ומקוטה ומאהבה ומחמת וספרביים, קראנו את זה, או בכתובת של עצמו סרגון, הוא כותב, סרגון הלוכד את בני תמוד, איבדדי, מרסימני, עיפה ואשר שיריתם העברתי והנחתים בתוך ארץ בית עומרי, ממלכת ישראל. כלומר, אני כמלך לוקח את אלה מפה, את אלה מפה, מצליב ביניהם, זה מעלה לי מיסים וזה מעלה לי מיסים. וזה מה שחשוב לי. חשוב כלכלית. עכשיו, ועוד שני עניינים קצרים לפני שאני אדבר על עשרת השבטים, ומה קרה להם בעצם. כבר אמרתי, לא הרבה. ושאלה ראשונה אגב, האם הרציחות הפוליטיות בשני הדורות האחרונים לקיום ממלכת ישראל האיצו את החורבן הממלכה? או שמא האיום האשורי האיץ את הרציחות הפוליטיות? שואלים, כאילו, יש לנו שתי תופעות, בו זמניות, כאילו, יש קשר ביניהן, זה גרם לזה, זה גרם לזה, אין קשר. עכשיו, כנראה, מה שנקרא, הבהטליה, שכשסדרת הרציחות, כשרוצחים שוב ושוב, אז נורא קשה לייצב את המערכת הפוליטית. כשהמערכת הפוליטית לא מיוצבת, אז כל אחד מסתכל פנימה, וכל דעלים כבר, והמרחק ביני לבין הקץ, הקס הוא יבחת חרב אחת. לא, אז מה שקורה בחוץ, אני לא... לא מעניין אותי. מעניין אותי, אבל אני אעסוק במה שקורה בפנים. אתם יודעים, לא פעם, יש טקטיקה נורא ידועה, כשיש צרות בבית, אני מפנה את המבט החוצה. מיכאל פוקלנד כזה. בארגנטינה היה ברדק פנימי, אז אמרו בו, לוס מלווינוס, מה שנקרא, כן? כלומר, כשיש לי צרות בבית, אני ארדואן עושה את זה כל הזמן, כן? כן, הבית סלובר, אז הוא קודם מפנה החוצה את הדברים. ואז כשכולם ככה, הראש שלהם פנימה עסוקים, אז לא רואים את העננים שמתקרבים בחוץ. למשל, יהודה, שהייתה שם מציבות שלטונית, שושלת אחת, שזה יוצא דופן, זה מעל 400 שנה אותה שושלת, הם דווקא התמודדו, כי המלך, אחז ידע שהסתכל החוצה, הבין מה קורה, ראה את הענן, הבין שהוא צריך מטריה, אמר, טוב, אני אני אשתאבד לאשורים. כי אחר, כי זה, או שאני אשתאבד או שהם יחריבו אותי, אני לא רוצה שיחריבו אותי. עכשיו, אני רוצה לומר, במלאכת ישראל אגב, חוץ מהברדק הפוליטי, יש גם ברדק כרונולוגי, שאני אגע בו בקצרה, שאם אני משלב מקורות חוץ, אני מקבל תמונה שמאוד מאוד קשה לי לסדר אותה, בלתי אפשרי בעצם. הרי זכריה מלך חצי שנה, ושלום בן יבש מלך חודש, מנחם בן גדי מלך 10 שנים, קחיה מלך 2 שנים, הבן של מנחם, פקח בן רמליהו מלך 20 שנה, והושע בן אלה מלך 9 שנים, סך הכל 41 שנה וחצי. קצת שני, זכריה עלה ב-748, והחורבן קרה ב-722, 26 שנה. איך אומרים רגע שהשדה ייכנס בתוך זה? התשובה היא לא. כלומר, 41 וחצי לא נכנס בתוך. ב-22. יותר מזה, תגלת פילסר השלישי, תזכיר את מנחם השומרוני, מנחם מלך חמש, שאלה לו מס ב-738. עכשיו נניח שהוא אלה לו מס ויום למחרת הוא מת, אז בין 738 ל-722 יש 16 שנה. ואם נסכם את הנתונים המקראיים שאני לא אחזור אליהם, יוצא 31 שנה. כלומר, זה לא מסתדר.
אבל לא מסתדר עם ההסבר שלך
מקודם, על הספירה
של השנים של השלטון.
לא, כלומר, ממקורות חוץ יש לנו איקס שנים, והנתונים המקראיים הרבה יותר.
כן, אבל אמרת קודם על הספירה של
השנות מלוכה. לא, הספירה של השנות מלוכה זה אחת השיטות לנסות להסביר, לצמצם את הפער.
כן.
אני אתן לכם עוד דוגמה, אגב, עוד דוגמה, למשל שאם אתם רואים שהנטיית מצרים, נגיד, סביב 1250, אבל אם אתם מסתכלים את שנות השופטים, זה מלך 80 שנה, וזה שפט 80. זה יוצא, זה לא נכנס. פה קל להגיד, אני יכול להגיד שהשופטים חלק מלכו, סליחה, שפטו במקביל, ולא בטור, למרות שהתנ"ך מציג את זה בטור. עכשיו, כמה הסברים שיש לשיטה, לאי התאמה הזאת, חלק אומרים עוצרות. עוצרות, פתרון הקסם לכל דבר, כלומר, מה שנקרא קורוגנציה בלעז, כשמלך עולה לשלטון בעוד אביו חי. בדרך כלל מלך מת, ואז המלך החדש עולה עכשיו. בפער בין המלך, בין המוות לבין ההכתרה, בגזרת גבעת חפון, כל הנחשים והג'וקים והמניאקים מנסים להיכנס לפער הזה ולעשות ברדק. זה נורא מסוכן. אז מלך שמרגיש שאוטוטו עומד להזדקות על ציוד, לוקח את היורש שלו, מכתיר את היורש שלו, ואז שניהם הולכים בחפיפה, שנה, שנתיים, שלוש, לא יודע כמה שצריך, עד שהוא מת. וכשהוא מת, אז בעצם ורש, מלך יושב על הכס. דוגמה קלאסית, דוד, לפני שמת, המליך את שלמה, כשדוד מת כבר היה מלך. אתה יודע שם קטע עם אדוניה והוויכוחים האלה, אבל זה דוגמה קלאסית, שאוצרות של לא יודע כמה זמן, יומיים, חודש, שבועיים, אבל... אז חלק אומרים אוצרות, אז חלק מהשנים, זה המלך הזה מלך במקביל למלך הזה, אבל זה תמיד אני קורא לזה פתרון הקסם. כשאין הסבר אחר, אומרים אוצרות. אוצרות זה קם, אבל זה לא כזה נפוץ. ומשתמשים בזה, כאילו זה סוג של ג'וקו, משתמשים בזה כל הזמן, כי אין פתרון יותר טוב. כלומר, אוצרות אומר חלק משנות האף ושנות הבן חופפות. אחרים אומרים שירובעם השני מלך בעבר ירדן המערבי, ומנחם או יבש, ומלכו בעבר ירדן המזרחי. ואז, שוב, במקביל, אותה שנה נספרה פעמיים, יכול להיות. ואפשרות שלישית, שכנראה שהספר המקראי שגע, בנתונים כאלה אחרים, למשל, פקח בן רמליהו קיבל 20 שנה, אבל בפועל מלך כנראה 2 שנים. כלומר, שאם אני דוחף את זה, אז כנראה הוא מלך הרבה פחות ממה שנדמה לנו. 20 שנה זה המון. ובסוף השאלה הסופית, אז מה קרה לעשרת השבטים? איפה הם בעצם? ואם אני אחפש בגוגל את לוחות הזמנים למעבורת של נהר הסמבטיון, כאילו, מה אני אמצא? התשובה היא, כמו שאמרתי, שרוב עשרת השבטים, פה בינינו, זה אנחנו. בניגוד לרושם המקראי, הרי האשורים לא הגלו את כל אנשי ממלכת ישראל, אלא רק את האליטות. אורחי המקרא מיהודה ניסו בכוונה ליצור רושם שכולם גולו. כי בימי שיבת ציון מתחיל להתפתח סכסוך בין היהודים לבין מה שנקרא השומרונים. ואז לאורחי המקרא מיהודה אינטרס ברור להציג את ההם כגויים גמורים. הם לא קשורים, לא קשורים אלינו, אין לנו שום קשר איתם. המציאות היא אחרת, הם ממש, הם ועוד איך קשורים אלינו. האשורים הגלו בעיקר את האליטות, רוב העם נשאר על האדמה. חד משמעית. אגב, אמרתי, מישהו צריך לאבד את האדמה ולהעלות מיסים. יותר מזה, התרבות החומרית. לא משתנה, לפני החורבן, לא החורבן, התרבות החומרית, אותו דבר. תרבות חומרית בעיקר, כשאני אומר תרבות חומרית בעיקר, זה כלי חרס. כלי חרס זה אחד המדדים של הארכיאולוגים לזהות תאריכים. יש כל תקופה של כלי החרס המאפיינים שלה, בדיוק, קישוטים, ידיעות. יש קערות חצי כדוריות מתקופת האנלואית עד איקאה, זה ממשיך. יש דברים שלא משתנים. אבל הרבה פעמים, בעזרת כלי החרס, אני יכול לתת לכם דוגמה. אם אתם תראו סרט, אתם יכולים על סמך הטלפונים הסלולריים שבו, להגיד פחות או יותר, מתי נעשה הסרט? זוכרת הסדרת עירונות למשל? שהיה גם נוקיה 21, נוקיה 21-20, הירוק הענק הזה, כאילו... אז ברור שזה נעשה בשנות ה-90. או תראו את הסרט, משימה בלתי אפשרית, הראשון. 95 נעשה. כל הסרט הם רוצים אחרי דיסקט. היום הילדים של אף אחד לא יודעים מה זה דיסקט. אנחנו זוכרים, אבל היום הילדים יודעים מה זה דיסקט? אין להם מושג. אז כלומר, אז לפי זה אני יכול לראות אותו פחות או יותר, אז כמו שאנחנו משאים בסלולרים וכמדד לסרטים, אז אותו דבר, אותו רעיון. עכשיו, אגב, גם ארץ יהודה, חורבן ירושלים, לא לובה בריקון מוחלט של הארץ. רוב האנשים נשארו על אדמתם. למעשה, הגלות היחידה שרוקנה את הארץ מיושביה, זה אפילו לא המרד הגדול, זה מרד בר כוכבא. גם אחרי המרד חורבן, המרד הבית השני, עדיין רוב ארץ יהודה הייתה מיושבת ביהודים. בר כוכבא, צירוף נסיבות היסטורי והרבה דברים, זה רוקן את הארץ. זה יוצא, זה החריג, זה לא הסטנדרטי, זה החריג. גם במקרא עצמו יש עדות שלא כולם גלו, שימו לב מה כתוב. וישלח יחזקיהו, אחרי חורבן ישראל, כן? על כל ישראל ויהודה, וגם מגרות כתב על אפרים ומנשה, השבטים המרכזיים של הצפון, לבוא לבית אדוני בירושלים, לעשות פסח לאדוני אלוהי ישראל, ויבא צמח ושרה וכל הקהל בירושלים לעשות הפסח בחודש השני, זה בעצם לוח השנה הישראלי, לא לוח השנה יהודי, בדרך כלל את הפסח עושים בחודש הראשון, הם עושים בחודש השני, גם סוכות, במקום בתשרי, פוגעים אותו במאפי שמן, ויעמידו דבר להעביר קול בכל ישראל, מבאר שבע ועד דן, דן זה רחוק בצפון, אחת מערי הקודש של... לבוא לעשות הפסח לאדוני אלוהי ישראל בירושלים, כי לא לרוב עסוק הכתוב, והלכו הרצים באגרות מיד המלך ושריו, בכל ישראל ויהודה, ומצוות המלך למור, בני ישראל, שובו לאדוני אלוהי אברהם, יצחק וישראל, וישוב אל הפלטה נשארת לכם, מכף מלכי אשור. מפורש, כאילו, כל מי שנשאר, בואו תעשו את הפסח אצלי. זה מה שחזקיה עושה. עכשיו, זאת ועוד. שבי ציון שבו מבבל אחרי הצהרת כורש, 539 לפני הספירה, איזה כמעט 200 שנה אחר כך, 130 משהו שנה, כן, 200 שנה אחר כך, הם שבו לארץ יהודה ולארץ יהודה בלבד, ככה כתוב. אבל יש את הוויכוח עם צרי יהודה ובנימין, השומרים עם כל הסיפור. אבל פתאום, יש מעין, בתקופה החשמונאית, 300 שנה אחר כך, הגליל מלא ביהודים, מפוצץ ביהודים. אומרים, בואו תצילו אותנו, תצילו אותנו, ההלניסטים, הם קוראים לאלכסנדר ענאי, לכונן, תעזרו לנו. ויונתן החשמונאי, ומלכי החשמונאים באים ועוזרים להם. עכשיו, מאיפה הגיעו פתאום המוני היהודים האלה לגליל? שבא משום מקום, היו שם. זה אותם צאצאי ממלכת ישראל, שנשארו על אדמתם, ואחרי חורבן ממלכת ישראל, אחרי חורבן שומרון, ובעיקר שכם עיר הקודש, העבירו את, נקרא לזה, את הנאמנות הדתית שלהם משומרון לירושלים. משכם יותר נכון לירושלים. כלומר,
בדת שלהם זה לא הייתה אותה דת?
אותה דת.
גם ישראל וגם יהודה אותה דת. למרות פעם שחגגו את החגים קצת שונה.
כן, בוא נגיד ככה, דת ישראל בגדול, יש לה שני פלגים. הפלג הצפוני והפלג הדרומי. כמו התנועה האסלאמית. הפלג הצפוני רואה בשכם את העיר הקדושה. הר גריזים הוא המקום הנבחר, והעגל הוא מייצג האל. הפלג הדרומי רואה בירושלים את העיר הנבחרת, את הר הבית כמקום שמותר להקריב, ואת הכרוב, כרוב זה שור מכונף. זה לא מלאך בתשבצים, זה שור מכונף, כרוב הוא באקדית, את מייצג האל. לכן גם אגב, התנ"ך שהוא מנקודת מבט דרומית, נורא משמיץ את העגל. גם עגל ירובעם וגם עגל הזהב, זה אוי ואבוי. אנחנו, הכרוב שלנו, לנו יש כנפיים, אז זה בסדר. להם אין כנפיים, אז הוא לא בסדר. עכשיו, ובעצם, הפלג הצפוני של דת ישראל זה השומרונים. שאגב, הם כותבים, התורה שלהם מאוד מאוד, 90% זהה לתורה שלנו. גם כאן שינויים נורא מעניינים. אבל הם הר גריזים, זה המקום הנבחר שלהם. והמקדש שלהם היה על הר גריזים. עד שיוחנן הורקנוס כבש והרס להם את המקדש.
מכוון להערכתך יהודים?
מה?
הם להערכתך יהודים?
לא, הם לא יהודים.
או שהם...
לא, לא, הם ישראלים, הם לא יהודים.
לא, ישראלים?
הם דת ישראל, הם לא יהודים, הם מאמיני דת ישראל, אבל לא יהודים.
הם מאמיני דת ישראל...
צפונים, אנחנו מאמיני דת ישראל
דרומים. בני אברהם, או שהם מאמיני דת ישראל שהגלו אותם...
לא, לא, לא. גם אבותיהם עמדו במעמד הר סיני.
זה שאמרת, בהקשנג'.
גם אבותיהם עמדו במעמד הר סיני.
מה עם הקוטים וכל ה...
טוב, הקוטים, זה אוגרי הרי, זה כינוי גנאי של חז"ל שרצו לבדל אותנו מההם. כאילו, למרות שאצל חז"ל יש כל מיני אמירות נגדם ובעדה, למשל, אומרים שמצוות שישראל מזלזלים, קוטים מדקדקים.
אבל החלפת אוכלוסין שאמרת שהם...
זה רק האליטות, ובכל מקרה, האליטות אימצו, כמו סופר, אימצו את הפולחן המקומי. כלומר, הכמות של הזרים היא בטלה ב-60. רוב האוכלוסייה הישראלית נשארה על יושבה, שומרונים בשיאם מנו 2 מיליון. המון. היה תקופה אחרי מרד בר כוכבא שיותר שומרונים יהודים בארץ. אבל סדרת מרידות כושלות, וגם השומרונים תמיד התגאו שהם מעולם לא עזבו את ארץ ישראל. זה נכון, אז הרגו אותם פה. היהודים ברחו, הם נשארו. היום יש איזה 700 ומשהו שומרונים. בחולון ובשכם. וממצוקה, אגב. כי המאגר הגנטי שלהם הוא מאוד מצומצם. צריכים להתחתן ביניהם ובין עצמם.
זה כל השומרונים בעולם? כל הקהילה השומרונית העולמית?
כן, הם פה. עכשיו, ושמעתי לא מזמן שהם... עכשיו, מי שרוצה להצטרף, אז הוא צריך להשתמרן, או שלא קוראים לזה. בדרך כלל... ושמעתי לא מזמן שהם מתחילים להיאבק קלות מאוקראינה. אין להם ברירה. כלומר, כל אחד שמצטרף עושה להם טובה גנטית. אגב, גם כל מי שמתגייר עושה לעם ישראל טובה גנטית, אבל מצבנו יותר טוב, כי כמה מיליונים. אז זה פחות קריטי, אבל אצלהם 700 איש זה ה... הם חייבים את זה. עכשיו, שומרוני שרוצה... הוא לא יהודי, שומרוני שרוצה, הוא צריך להתגייר. צריך להצטרף כזה, התגיירה. למרות שאגב, מחוק השבות, מבחינה חוק השבות הם זכאים לאזרחות ישראלית, כצאצאי ישראל. לכולם יש אזרחות ישראלית, גם אלה בחולון, גם אלה
בישראל. כצאצאי ישראל?
מה?
זאת אומרת, מכירים בהם כצאצאי ישראל?
לצורך חוק השבות.
כן.
אבל אם אתה רוצה להתחתן עם שומרונית, היא צריכה להתגייר.
והכתב שלהם
הכתב שלהם הם... היום כבר משתמשים בכתב המרובע, אבל הכתב, ספר התורה שלהם כתוב בכתב העברי הקדום, של ימי בית ראשון. הם לא עזבו את הארץ בעצם. כלומר, הדת ישראל של ימי בית ראשון הרבה יותר קרובה לדת השומרונית מאשר שלנו. אנחנו, הדת שלנו עברה בגלות בבל, עברה מהפכות ושינויים, בעצם אפשר לדבר על יהודים רק מימי בית שני. בית ראשון אי אפשר לדבר על יהודים, אפשר לדבר על ישראלים. עכשיו, הם נשארו ישראלים, אנחנו כבר הפכנו ליהודים. הדת התגלגלה.
איך היה מבחינה, שבעצם בשומרון היה את ישראל הצפונית? ואז בגליל עוד פעם היה את ה... כי בגליל בעצם היו יהודים, תגיד בתקופת המרד הגדול.
כן.
שומרון הייתה שונה מ...
נכון, בשומרון ישבו שומרונים ולא פעם יהודים מהגליל. או כאילו, התעבורה בין יהודה לגליל, במקרים רבים, עברה דרך בקעת הירדן או עבר הירדן, ולא דרך השומרונים. כמו היום, אתה רוצה לנסוע לאפולה, הסיכוי שתיקח את כביש 60, רמאל, השכם, ג'נין, קטן. יש כאלה שעושים את זה, אבל רוב האנשים יסעו דרך הביקה או ממשור אחר, כלי 6. עכשיו, למה דווקא יהודי הגליל הם אלה שהעדיפו את ישראל ולא... ועזבו את שומרון? לא יודע. יש כמה השערות. אחת שכנראה... כשאתה רחוק מהמרכז, משכם, אז... כוח המשיכה פחת. אני רוצה גם להזכיר ששכם חרבה, יש את מסע סנחריב בשעון ואחת, 20 שנה אחרי חורבן שומרון, ירושלים לא חרבה. כלומר, זה שירושלים במקרה נדיר בתולדות האימפריה השורית, עמדה מול המכונת המלחמה האשורית. אגב, אני רוצה לומר שאם סנחריב היה רוצה להורס את ירושלים, אבל הוא עדיף לסגור עניין וללך לבנות את ה... הוא אהב לבנות הרבה, זה בעצם העניק לירושלים מילה של קדושה, שירושלים היא העיר הנבחרת. ואז כאילו, הנה, יש לנו אחת עיר שחרבה, ועיר אחת של... שענדה במצור ולא חרבה, כנראה שלא יהיה את העיר הזאת.
זאת אומרת, הם היו כוח פוליטי גם אחרי חורבן בבל, אחרי גלות בבל, כן. ואחרי השיבה, בימי
קורש. שרי יהודה ובנימין.
כן.
עזרה מתכסח כל הזמן עם סנבלת אחורני וגשם הערבי.
כן, אבל אז מה, זה מין איזה עיר כזאת קטנה שאומרים. לא ממלכה.
לא ממלכה. קודם כל זה נציבות, נציבות פרסית. גם יהודה היא נציבות פרסית, אבל הרגע הזה, עד עם עזרה ונחמיה, עדיין היהודים והשומרון כאילו נישואים מתחתנים אחד עם השני. גם עם בית שני הורדוס התחתן עם אישה שומרונית. הורדוס היה יהודי לכל דבר העניין. כלומר, בגדול הפירוד הסופי חל אחרי חורבן הבית השני. השומרונים כן עזרו, לא עזרו, כמו הסיפור הנוצרים, עזרו, לא עזרו, כלומר, השומרונים הוא, מבחינת שומרונים, חורבן ירושלים, זה גם עונש על זה שהיהודים החריבו להם את המקדש, וגם הוכחה שזה גם זה, זה לא המקום. אם זה המקום שלו, אז למה הוא החריב אותו? כן? יש פה את ה... כמובן שהשומרונים, היהודים כל הזמן, אנחנו זוכרים את חורבן הבית וזה, השומרונים חרב המקדש, אין להם יום אבל לחורבן המקדש. עדיין מכירים קורבנות, 20 מטר מהמקדש שלהם, או 80 מטר מהמקדש שלהם, יש להם כל שנה זבח פסח. נקרא זה, הם לקחו את זה אחרת, הם הבינו, כאילו, חרב, בסדר, נמשיך. אנחנו עדיין מייחלים שהוא ייבנה, למרות שהם יכולים, הם לא רוצים לבנות אותו, אבל לא צריכים לבנות אותו. כמו שאני אגיד לכם, לדעתי למשל, כשיקום בית המקדש הרביעי למעשה, כרודוס בנה השלישי, אני לא בטוח שיקרימו קורבנות למשל. אנחנו כל כך רחוקים מהעולם הזה של הקורבנות וזה. דברים משתנים, כאילו תפיסות משתנות. עכשיו, אני רק אומר ככה שבגדול מה שקרה לגולי ישראל, חלק מהם נטמעו באימפריה השיעית. חלק היו הבסיס ליהדות כורדיסטן ועיראק. חלק לא קטן הפך להיות מה שאנחנו קוראים השומרונים. שומרונים במרידות השונות, חלקם מתו, חלקם התנצרו, חלקם התאסלמו. כן? כאילו אנחנו יודעים שהכיבוש הערבי גרם לאיסלמיזציה מועצת של התושבים. למשל, כל אזור הר חברון, כפרים יהודים ש... הם עצמם אומרים את זה, שהם יהודים מומרים, למשל ביאטה. שם שיש חמולות שלא שומרות אנחנו יהודים לשעבר, מלא...
מדליקים נרות לשעבר.
מדליקים נרות, כאילו אתם... תגרדו טיפה את השטח, יהודים שהתאסלמו לפני... וחלק, לדעתי אפילו לא רוב, נשארו, יושבים מקומם, והפכו בעצם לאימא שנקרא יהודים לכל דבר ועניין. אמרתי, עשרת השבטים זה אנחנו בעצם, זה לא בפירו ולא בהודו ולא באוסטרליה ולא במוזמביק. וזה פעם שאומר, הם מוצאים את השבט בני המנשה ככה בהודו וזה, קשה לי לקבל שהם צאתי עשרת השבטים, כאילו, אני לא רואה בהם, נקרא, זרע ישראל האמיתי. ברגע שהתגרו סבבה, עלו לארץ, אין בעיה. אבל אני לא בטוח שמקורם באותם עשרת שבטים ש... לא יודע כמה הגיעו לשם. כן, מקומי, כאילו, שבטים ש... שלפני חורבן, לפני פה, לפני שם, אני לא יודע כמה הם... מה?
מגלות בבל.
כן, כאילו, אני לא יודע. עכשיו, בגדול עשרת השבטים לא סנבטיון ולא... כי ההגדה זה נחמד, ואני יודע מה... בנימין תודלה וכל מיני חבר'ה בימי הביניים שסיפורים וזה, ואני רוצה להזכיר גם את ה... על הכוזרים שהמלאכה שהלהיבה את הדמיון, והם כן עשרת השבטים, ו... חבר'ה שהתגיירו, שזה בסדר, אין בעיה, אבל... רוב עשרת השבטים זה...
כאילו האנגלים טעמים בשלב הסון,
ש... יש גם אינדיאנים, כאילו ש...
האנגלים
שזה עשרת השבטים. כן, זה לא יודעת. לא יודע, הנוצרים רואים את עצמם כישראל האמיתי, אז הם... זה פחות זה, אבל... זה, שאלות?
אז איך יש יהודים כאלה, קהילות יהודיות בעמדה תאילנד וכאלה שפתאום מתופצים רואים זה?
אני לא בטוח, הם לא יהודים. הם רואים את עצמם, הם מספרים לעצמם שהם יהודים, אבל במקור הם לא. עובדה, שעולים לארץ הם צריכים להתגייר. גם תראה, כל בני המנשה שמביאים לארץ, מביאים אותם אחרי שהם עוברים גיור.
כל מיני גלויות שמגלות היוונים שהגלו מישראל, גם כן הגלו ליוון.
כן, אבל תשמע, יש הבדל בין חבר'ה שהגלו אותם ליוון או מצרים קרובים, קהילות קרובות שיש להם קשר, או כמו אתיופיה כאלה, שהם מעבר לרעי החושך, והם רחוק ממקורות הנילוס, וגם האתיופים אגב, שהביאו אותם, כן גיור, לא גיור, גיור, כל הוויכוח, גיור לחומר, גיור לכולה, רב עובדיה, כן יהודים, לא יהודים, גם מידם הייתה בה, זה לא עבר חלק. טוב, מבין את ה... את ה... את, את הפעל השמור, את הפעל השמור, כן מביאים, לא מביאים, קרובים שלהם, לא קרובים שלהם, נוצרים, לא נוצרים.
כן. אז בעצם כל המסורת המיסטית הזאת של עשרת השבטים...
לצערי לא... סיפור יפה, אבל לא.
אבל התולדה שלה היא מגלות השול.
מהסיפור,
לא מגלות בבל.
לא.
מהסיפור הזה שסיפרת עכשיו.
יותר מזה, כי...
זה מה שהשפיע על ה... אחר כך בדורות, על איפה עשרת השבטים, הסמבטיון.
כן. אני רואה גם איזה...
למה לא גלו בבל?
הסבר, גלו, כי גלו בבל שמרו על עצמו. בין חורבן שומרו לחורבן ירושלים קרה משהו מאוד דרמטי בתולדת ישראל. היה מה שנקרא רפורמות יאשיהו. יאשיהו הרס את כל המקדשים בארץ יהודה, והרשה לעבוד את אדוני רק במקום אחד שזה ירושלים. לעבוד הכוונה להקריב קורבנות. אתה מכיר שלושה דברים העולם עומד? תורה, עבודה וגמילות חסדים. העבודה זה עבודת הקורבנות, לא עבודת תמורת שכר. ובעצם, כמו שכתוב בספר דברים, ובעצם יאשיהו כפה לעם, הרפורמה שלו נכשלה תכלס, כי אחרי שהוא מת, חזרו לעבוד בבמות. אבל אנשים כבר למדו לחיות בלי מקדש מקומי. עכשיו, בדרך כלל, הדרך הנכונה לעבוד את אדוני, המקובלת ללכת למקדש המקומי, בכל עיר הייתה המקדש, בשילה, בבית אל, בחברון, בבאר שבע, בדן, בגלגל, איפה שתגיד, כל גבעה גבוהה תחת כל עץ רענן, ושם מקריבים קורבנות. אבל יאשיהו אמר, לא, 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 אתם יכולים להקריב קורבנות רק במקום אחד. ועד עכשיו, גר מישהו בבית שמש או בלחיש, ונבוכדנצר מגלה אותו לבבל, ואז הוא אומר, אוקיי, מה ההבדל אם אני לא מקריב קורבנות בלחיש, או אני לא מקריב קורבנות בבבל? כמו בעצם יאשיהו נתן לגולים כלי שהם יכולים לשמור על הזהות הלאומית שלהם גם בגולה. כלומר, המרכז זה החיבור בין עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, אז ארץ ישראל כבר אפשר להסתדר בלעדיה. לא אידאלי, אבל אפשר להסתדר בלעדיה. גולי ישראל לא היה להם את הכלי הזה. ברגע שיקרו אותם מאדמתם, הם לא ידעו מה לעשות. אז ההתאמות שלהם הייתה מאוד מהירה. גולי יהודה ידעו, אוקיי.
יש איזה שרידים ארכיאולוגיים של האליטות הישראליות באשור?
לא, למרות שיש שני דברים. יש לנו, מסופר על רב שקה, 20 שנה אחר כך, שבמימר מרד חזקיהו, בא ונושא נאום בעברית צחה מול חומות ירושלים. וחזר אמרו, רב שקה ישראל הוא. יהודי, כאילו אחד שמביא גוגל. ואנחנו, יש בתעודה אחת מסופר על סוחר באשור, עוד לפני שמשתמש באמה של ארץ יהודה, באמת מידה של ארץ יהודה. אז זה כמו שנמצא פה מישהו שמשתמש בירדים ואינצ'ים, אז אפשר מבין שהוא הגיע מארצות הברית או משהו כזה. אז זה אחד העדות בכתב עודד, שיש מישהו שם נמצא, ויש כמו את האלה עם הכובעים שגייסו אותם לצבא.
שרואים את זה
בתבליט. אחד התבליטים. זאת אומרת, אבל בממצאים פיזיים, תראו, נורא נורא קשה, כי אנשים מהר מאוד נטמעים בתרבות המקומית. זאת אומרת, למשל, הפלישתים בדור הראשון שלהם, מוצאים כלים והגיעים וזה. בדור השני, כאילו בשכבה הבאה, נטמעו לחלוטין. מדברים עברית, אימצו את העלים המקומיים, שמשון ודוד, מדברים על כאילו, הכתובות של א' ב' שלהם כבר, א' ב' עברית. כמו שאתם חברו, למשל, אתם תחפרו, עוד 2,000 שנה יחפרו בבית של חבר'ה שהגיעו מברית המועצות. אז הדור הראשון עוד רואים את הבבושקות ואת הצמצנות יקדו ברוסית. הדור השני, יודע רוסית בערך, הדור השני כבר לא יודע רוסית. זה כבר נקמאים לחלוטין. כאילו, אתם לכם גם, יש במאה ה-18 לפני הספירה, יש מושבות מסחר אשוריות אצל החיטים. עכשיו, אלמלא התעודות, לא היינו, אין להם, כאילו, מבחינת הממצאים החומריים, הכל אותו דבר. אותה קרמיקה, הכל לחלוטין, רק בגלל התעודות שכתובות, אתה יודע שגרו פה אנשים אחרים. זה נורא קשה, אם אתה לא רוצה משהו כתוב, מאוד מאוד קשה. עכשיו, לפעמים אתה גם יכול למצוא, נניח, איזה פריט שאתה יודע שהוא הגיע מארץ יהודה או מארץ זה, אבל יכול להיות שלל, או יכול להיות מסחר, או יכול להיות מתנה, אז קשה מאוד לשייך. אם אתה יודע, מוצא פריט בודד, ואתה לא יכול מפריט בודד להפסיק איזושהי מסקנה גורפת.
בקיצור,
הסרט השבטים
בקרבנו.
זה אנחנו, כן. ורק
יהודה
הכוכבה
בעצם.
ארץ יהודה, ארץ יהודה.
ארץ יהודה.
הגליל עדיין נשאר מלא
יהודים.
כי אחד הלקחים מהמרד הגדול, הם פשוט עברו כפר כפר, והרסו, אחד, יישוב אחרי יישוב הרסו אותו. פשוט. טבח חיים בנורא.
בגלל
האוכלוסייה הברכה. אגב, יש השערה שבעקבות המרד הגדול, ובעיקר בעקבות מרד בר כוכבא, אתה יודע, הרי בימי קדם, נקרא לזה, הזהות הלאומית עברה מאבא. כנראה בעקבות מרד בר כוכבא, מרד הגדול, שכבר לא היו, היו מעט מאוד גברים יהודים, והרבה אנשים יהודיות, שהתעברו ללא יהודים, אז כנראה אז העבירו את מאבא אל האמא, בלית ברירה. חלק מהפלסטינים, חלק מהפלסטינים הם אכן, מדברים בין 6.5, הם אכן יהודים מומרים. אבל הם כבר התאסלמו, אם ירצו לחזור להיות יהודים, הם יצטרכו להתגייר. זה לא שיגידו להם, יאללה, אתם יהודים. לא נראה לי שהם רוצים להתגייר. קורא שאני רוצה לומר שהתפיסה כאילו שהתנ"ך מראה ששבט יהודה וכאילו החלוקה היא מאוד, היא לא כזו חדה ברורה, כאילו הערבוב הוא הרבה יותר גדול ממה שהמקרא מנסה להראות לנו. מישהו יגיע באיחור. שאלות.
אז מה הזיהוי של השבטים? כן. עשרת שבטים ועוד יהודה ובנימין.
יותר ברור.
מתי זה נעלם? מתי...
תכלס, כתוב גם במשנה שפעם בא איזה יהודה גר עמוני ורצה להתגר, ואמרו לו, אי אפשר לגר את העמונים, כי כתוב, לא יבוא עמוני וקהל אדוני, ואז אמרו לו, אבל סנחריב כבר עליו ובלבל את האומות. אתה יודע אם זה עמוני או לא? ויש ויכוח, בסוף חליטו שבאמת סנחריב כבר ובלבל את כולם, ואתה כבר לא יודע מי זה מי. אז גם השבטים, אתה כבר לא באמת יודע מי. השבט היחיד שאולי, וגם זה יש ויכוח, שבט לוי. יענו שמור על השם שלהם, וזה גם נתון בוויכוחים, אבל תכלס, כבר אין לנו מושג. אחרי חורבן ישראל כבר אתה לא יודע, וחורבן יהודה ממש, כבר חזרו והסתפחו. ימי בית שני, אתה כבר לא יכול להגיד כלום. יש מסורות שאני, שהחשב של לרשי ולדוד המלך והגון מבינה, אבל זה סיפורים שרצים במשפחות, לא יותר מזה. בתכלס אתה לא יכול... גם בדיקות DNA לא ממש עזרות. כמו שעשו כאילו קברים בלבנון, קברים פיניקים, ורוב הלבנונים זה כאילו, אתה רואה את היצעים ישירים שלהם. כי זה אותו הכנסייה שנשארה, פשוט הסלמו מהלך השנים, וזה אותם חבר'ה.
אבל איך מתמודדים עם טענה ש... סיפור אגדי, 12 שבטים.
נכון, מספר טיפולוגי.
אני אגיד שמ-12 ילדים נוצרו 12 שבטים, יש בזה סממנים אגדיים כאלה.
יש. לא, זה גם אתה רואה שבמהלך, תוך כדי, בעם ישראל נטמעו כל מיני קבוצות, למשל הכנזים והכלבים וכל מיני חבר'ה ששבטים שנספחו ונטמעו. כן, גם אתה יודע, גם רשימות יחס לא פעם זה מייצגות. ישויות, קבוצות שהתחברו, התפצלו, למשל קבוצה שנקראת יצחק, לצורך העניין, התפצלה לישראל ולאדום. כתוב, אדום אחיך. כי התנ"ך מתייחס לאדומים כאל אחים. או שזה מתחתן עם זה, בעצם בתי אב שהתחברו ויצרו קבוצות חדשות. הרי אחת הדרכים לחזק קשרים לזה זה חתונה. תן את הבנות שלך, קח את הבנות שלנו. ותמיד האישה הולכת בדרך כלל אל הבא, כאילו היא עוברת ממשפחתה למשפחת הבא, לא יודע מה, הנוהג הזה, למה בנשים משנות שם משפחתן? שם המשפחה של הבא? זה סתם כאילו קושי, פיזית מפה, עברה לפה, כבר שייכת לה, היא לא שייכת להוריה, היא שייכת לבית בעלה. עכשיו, הרבה פעמים כאילו, הבית הורי ובית בעלה זה מחק של 20 מטר אחד מהשני. כן? כי זה, אבל, כל פעם זה גם יכול להיות קילומטרים. רבקה כזה, מחרן באה לישראל. אשמח את זה, אשמח את זה, זה בן דוד רחוק שלה, נחכה לה, התחתן איתה שם. ככה זה עבד, כאילו, צריך לזכור ש... חתונה זה עסק כלכלי, ימי קדם. לא פעם, גם היום. והקשר בין חתונה לאהבה הוא 100 שנה האחרונות, שזה המדד העיקרי, אם אני אוהב או לא אוהב. פעם, שלום זו אשתך, שלום זה בעלך, תלחצו ידיים, נפגש עוד שנה בברית, משהו כזה, זה הרעיון. כאילו, אם במקרה הייתה אהבה, סבבה, יעקב ורחל כזה. אבל הוא לא סבל את לאה, התחתן איתה. אלקנה, התחתן עם חנה שעודה, ועם פנינה שעודה הוא לא סבל, אבל עדיין. אחת ילדה לו כמו מטורפת, ואחת לא ילדה לו. בסוף השאלה, האם האישה ילדה ילדים או לא. בזה נבחנה. ילדה ילדים יש לה זכות קיום, לא ילדה ילדים, אין לה זכות קיום. אני קצת מגזים, אבל זה... כאילו, היא צורכת אוויר חינם. לא מצדיקה את עצמה. עם כל סיפורי הקרות והאומללות וזה, למה? גבר, סליחה. צריך לזכור רגע שתמותת תינוקות הייתה כל כך גבוהה, 80% לא הגיעו לגיל 5, אז יולדים, 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 ותראו מה קורה כשיוצרים את תמותת תינוקות, אז שניים, שלושה דורות אחורה, 10, 8, 12 ילדים במשפחה, זה פתאום, הרי פעם יולדים את ה-15-16 ילדים, ושלושה, ארבעה היו שורדים. אז הדור של הסבתות שלנו, ילדו, 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 פתאום הילדים מפסיקים למות. יש אנטיביוטיקה, יש זה, אז... אבל היום אתם כבר לא תראו משפחות, כמעט לא תראו משפחות של 18, 12 ילדים. גם בחברות מסורתיות, כאילו, מבינים ש... וואלה, אני מביא 4 ילדים לעולם, וארבעתם מגיעים לבגרות. יש סיכוי טוב שארבעתם מגיעו לבגרות. אני לא צריך להביא 16 כדי שישארו לי 4. אבל טוב, אבל 12 זה כן, זה מספר טיפולוגי, מספר ככה... זה יפה מדי, טוב מדי, כאילו, סכמטי מדי. איך המשרים לעשות את זה? זה הרבה יותר מורכב. אבל אנחנו חושבים, הסיפור יפה, אבל המציאות היא שונה. הרבה יותר מורכבת.
אבל זה
מתפרש
איזשהו.
כן, זה כבר... זה מסר שבטים וזה, אבל המציאות הרבה יותר מורכבת. כאילו, יש את ההשערה של ידים שבכלל... שבט דן הוא שבט פלישתי שהסתפח לעם ישראל, וגד, איזה שבט זה שהסתפח, כל מיני, כי הם נזכרים מקורות חיצוניים, יש, למשל לפני, יש תעודה מצרית שמזכירה קבוצה שנקראת אשר, חבר'ה שבכלל לא ירדו למצרים, שבנחלת אשר, כאילו, כל מיני סיפור. אנחנו לא יכולים לשחזר במדויק את כל התהליכים, אבל הסיפור התנכי המסודר אחרי שתיים שלו לפי סעיפים או צ'קליסט, לא בטוח שזה נכון. בבקשה, בכיף, בשמחה.